פסחים דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה במילים אמר רב נחמן. כשאדם צעיר הוא עמל בשביל להביא פרנסה הביתה, עובד הרבה שעות, לפעמים גם על חשבון שעות שינה, לא אוכל נורמלי, לא דואג לדברים הבסיסיים שלו, העיקר להביא את הפרנסה הביתה כדי לחלקל את בני משפחתו. אומרים לו, אתה לא אוכל, אתה לא יושן, מה יהיה? אומר, מה לא עושים בשביל פרנסה? עוברים שנים, 40 ומעלה, מתחילים להיות חריקות בריאותיות, השם ישמרנו. אז הבן אדם צריך להשקיע הרבה מאוד בשביל הבריאות. מתחיל לישון יותר טוב, אם הוא בכלל מצליח להירדם, לאכול אוכל בריא, אולי חלילה לשלם גם בשביל תרופות וטיפולים. אומרים לו, אבל השקעת כל החיים בשביל כסף, אתה שופך את הכל עכשיו בשביל כל העניינים האלה של הבריאות. מה הוא אומר? מה לא עושים בשביל הבריאות? עד גיל 40, מה לא עושים בשביל הפרנסה? מגיל 40, מה לא עושים בשביל הבריאות? אומר החתם סופר בחיבור על אגדה של פסח. במשנה למדנו, רבי יהודה אומר, עד מתי אפשר לאכול חמץ? אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש. מה זה בא לרמז? אוכלים כל ארבע. ארבע זה ארבע עשיריות משנותיו. האדם אוכל מטוב העולם הזה ואינו זוכר אחריתו. עד גיל 40, בן אדם מדשן את עצמו בכל התאוות, בכל ההנאות שבעולם. אחרי זה, אחרי שמגיעים גיל 40, תולין כל חמש. הוא לא מיד ככה פורש מכל התענוגות של העולם. קשה לו לפרוש מאשר הוא הורגל מתאהבת העולם הזה. ומי ייתן ויתקיים ושורפים בתחילת שש, ישרוף בתחילת שש ולפחות בתחילת שבע. זאת אומרת, בן אדם קשה לו מאוד לפרוש מהנאות של העולם הזה. מאוד מעניין. שערב פסח זה תענית בחורים. אומר החתם סופר, זה גם כן רמז. אמנם אשרי הבחורים, הקרבים אל השם, המתענים כל היום. וזה בא לרמז, הוא מפרש שם בעריכות, על אותם צדיקים שכבר מימי הנאורים, הם פורשים מתענוגות המיותרות של העולם הזה, ונותנים את כל כולם לעבודת השם יתברך ויתעלה שמו. ומה ההלכה? עד מתי מותר לאכול חמץ? הרי יש את דעתו של רבי מאיר, שאוכלים עד השעה החמישית, כולל השעה החמישית של היום. רבי יהודה אומר, לא, עד השעה הרביעית, כולל השעה הרביעית, בשעה החמישית של היום תולים, דהיינו אסור לאכול, אבל מותר ליהנות, מהחמץ, דהיינו לתת את זה לבהמה וכדומה, או למכור לנוכרי, ובתחילת שעה שישית, שעה לפני חצות, היום, חייבים כבר לשרוף את החמץ. כמו מי ההלכה? אמר רב נחמן, אמר בשם רב, הלכה כרבי יהודה, שרק עד ארבע שעות הראשונות של היום של י"ד בניסן אפשר לאכול חמץ, אבל שעה חמישית כבר אסור לאכול יותר חמץ, אמנם מותר ליהנות, אבל אסור לאכול, ובתחילת שעה שישית צריך כבר לשרוף את החמץ. סתם ככה, זה מאוד מעניין. באמת ככה אנחנו פוסקים להלכה. עד מתי מותר לאכול חמץ בערב פסח? עד סוף זמן תפילה. כפשוטו, כי אנחנו גם פוסקים כמו אותו רבי יהודה שאומר במסכת ברכות, עד מתי מתפללים תפילת השחר? עד ארבע שעות. אז אם אדם אין לו לוח מדויק, מתי סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח, יש בתי כנסת שיש שם לוחות של עד מתי זמן תפילה, הוא יכול להסתכל מתי סוף זמן תפילה, ולפי זה לדעת מתי זה סוף זמן אכילת חמץ בי"ד בניסן. טוב, ובאמת ככה נפסק. הגמרא מנסה לומר אולי שנפסוק אולי כמו רבי מאיר, אולי כמו הדעה שמה של רבן גמליאל, כמו שמיד נראה. והגמרא בסוף נשארת עם זה שהלכה כרבי יהודה. אמר לי רבה לרב נחמן, למה אתה אומר שהלכה כרבי יהודה? ונאם אמר, הלכה כרבי מאיר, שאפשר גם לאכול בשעה חמישית של היום, לסתם לנתנה כבתי. על תחילת הפרק הבא, יש לכאורה סתם משנה, בלי שם של תנה, שרבי הקדוש כתב הלכה שנראה שהוא פסק כמו דעתו של רבי מאיר, וכשרבי כותב סתם משנה, תכוון לפסוק ככה להלכה. איפה אנחנו מצאנו שיש סתם משנה כמו רבי מאיר? דתנן, תחילת פרק כל שעה. כל שעה שמותר לאדם לאכול חמץ, מאכיל את החמץ גם לבהמתו. לפי רבי יהודה, אדם יכול להאכיל לבהמתו חמץ גם בשעה שהוא אסור לו לאכול. שעה חמישית. הוא מותר לו לאכול רק עד שעה רביעית. והוא יכול ליהנות מהחמץ גם בשעה חמישית. אז לכאורה המשנה שאומרת כל שעה שמותר לו לעצמו לאכול חמץ, מותר לו גם להאכיל חמץ לבהמתו, זה נראה כמו דעתו של רבי מאיר, שרבי מאיר אומר, עד חמש שעות אתה יכול לאכול, הבהמה שלך יכולה לאכול חמץ. אין בעיה, אתה יכול גם לאכול וגם ליהנות. אבל מתחילת שעה שישית, שורפים את החמץ. לכאורה סתם משנה, כמו דעתו של רבי מאיר, אתה אומר, לא. אז אמר לו רב נחמן, ההיא לאו סתם ההוא. המשנה ההיא זה לא סתם משנה כרבי מאיר. משום דקשיה מותר. כי אם זה כן כמו דעתו של רבי מאיר, אז למה כתוב כל שעה שמותר לאכול, מאכיל? היה אפשר לכתוב כל שעה שאוכל, מאכיל. כל שעה, אתה יכול לאכול עכשיו חמץ? כן, אז אתה יכול גם להאכיל לבהמתך. מה זה כל שעה שמותר לאכול? אז שם הגמרא בתחילת פרק שני שואלת את השאלה הזאת, ומה היא עונה? שזה בא לומר כל שעה שמותר איזשהו אדם לאכול, לא אני, לי אסור לאכול. יש איזה אחד שמותר לו לאכול, כל שעה שיש מישהו שמותר לו לאכול, בשעה הזאת היא מותר לי להאכיל לבהמתי. איזה שעה יש שאיזשהו יהודי או איזה שהם יהודים שלהם מותר לאכול חמץ, לכל עם ישראל אסור, אבל יש קבוצת יהודים שמותר להם. איזה שעה זאת? אז ככה, לפי רבי מאיר ורבי יהודה אין שעה כזאת. אלא השעה שמותר לכולם, מותר לכולם. שעה שאסור, אסור לכולם. אבל לפי דעתו של רבן גמליאל, במשנה, ממש בסוף המשנה, הוא מביא את דעתו. הוא אומר, תראה, אני מסכים עם דעתו של רבי יהודה. מותר לאכול רק עד סוף 4 שעות חמץ. שעה חמישית אל תאכל חמץ, אבל כהן, שיש לו לחמים מחיטים של תרומה. יש לו תרומה לאכול. מה תגיד לו? תשרוף את התרומה הזאת? מה זאת אומרת? חכמים יתקנו שהכהנים ישרפו את התרומה שלהם בערב פסח? אם מהתורה מותר לאכול חמץ גם בשעה חמישית, חכמים לא יאסרו תרומה לאכול בשעה חמישית. לכן אומר רבן גמליאל, כהנים מותר להם לאכול תרומה של חמץ בשעה חמישית. ועל זה אומרת המשנה, כל שעה שמותר לאכול מי? כהנים. מה? תרומה? באיזה שעה זאת? לפי רבן גמליאל בשעה חמישית של ערב פסח? מאכיל לבהמתו, החמץ מותר בענה וזה בשעה חמישית. אז אם כן, הסתם משנה של כל שעה, זה לא כמו דעתו של רבי מאיר, זה אולי כמו דעתו של רבן גמליאל. אז היינו צריכים לשאול, אז אולי נאמר, הלכה כרבן גמליאל, הועיל וסתם לנתנה כמותו. תוספות שואל את השאלה הזאת. מביא שבאי בית אימא זה כבר מתורץ, ובאמת מפרשים נדחקים להבין מה הוא מתכוון. יש בתוספות רבינו פרץ, הוא מתרץ תירוץ נפלא ומאיר עיניים. הוא אומר, מה זה נקרא סתם משנה? רבי הקדוש רצה לפסוק הלכה כמו אחד התנאים, אז הוא כתב במשנה את ההלכה הזאת, בלי לציין שם של תנא, בתור פסק הלכה. תכתוב ברור. תכתוב, כל שעה שמותר לכהנים לאכול בתרומה, מאכיל לבהמתו, תכתוב מפורש, שנבין שאתה רוצה לפסוק כמו רבן גמליאל. אבל אם אנחנו צריכים להגיע לדיוק, למה כתוב שמותר? יש איזה אדם שמותר לו, מי זה? כהן, מה זה? תרומה? צריך להתחיל לדייק פה דיוקים. זה לא הכוונה של סתם משנה שפוסקים כמותה. בסדר, אם הוא. אבל שואל את הגמרא בכל זאת, נעים אמר הלכה כרבן גמליאל. יש לי סיבה אחרת שאנחנו צריכים לפסוק כמו הדעתו של רבן גמליאל. יש לנו פה מצד אחד את דעתו של רבי מאיר שאומר שעד שעה חמישית מותר לאכול חמץ. יש פה דעה שנייה של רבי יהודה שאומר שעד שעה רביעית מותר לאכול חמץ, שעה חמישית כבר לא. בא רבן גמליאל, לכאורה עם פשרה. אומרת, שמה, סתם יהודים, סתם חמץ, תאכל רק עד סוף שעה רביעית, כמו רבי יהודה. אבל אם אתה כהן, ואתה בא לאכול תרומה, אתה יכול לאכול גם בשעה חמישית. אז הוא מכריע. יש לנו כלל אבל למכריע, ואנחנו יודעים שיש הלכה כדברי המכריע. הלכה כדברי המכריע. אמר לי, אז רב נחמן ענה, לא זה לא נקרא מכריע. אם רבי מאיר היה אומר, אוכלים כל חמש, חמץ אפשר לאכול עד סוף שעה חמישית, בין חולין, בין תרומה. היה מגיע רבי יהודה לעומתו ואומר, לא, אוכלים רק כל ארבע, בין חולין, בין תרומה. היה מגיע רבן גמליאל ביניהם ואומר, תלוי, חולין אפשר לאכול רק כל ארבע, אבל תרומה אפשר גם לאכול כל חמש. אז הייתי אומר, זה מכריע. אבל רבן גמליאל כאן, לאו מכריע הוא. הוא לא מכריע ביניהם, כי הם לא דיברו על תרומה. אלא הוא חידש פה נושא חדש, לא דיברו על זה עד עכשיו. טעם דנפשי כמה, הוא אומר טעם של עצמו. לכן אנחנו לא פוסקים כדעתו כמו המכריע, כי הוא לא נחשב מכריע. והיא בעתיים, הגמרא מנסה להוכיח במקום אחר, למה פוסקים, רב נחמן אמר בשם רב, למה רב אמר הלכה כרבי יהודה, הוא לכאורה למד את זה מברייתא. רב דאמר כי הייתנה, דתניה, ברייתא מעניינת. 14 בניסן שחל להיות בשבת. זה כבר מורכב. ערב פסח. גם ככה הוא לא היום הכי רגוע בשנה. אבל אם הוא חל בשבת, וואה, מה עכשיו עושים? אתם מבארים את החמץ, אתה לא יכול להדליק אש, לא תבארו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. איך תעשה שריפת חמץ? מבארים את הכל מלפני השבת. ושורפים גם את הכל בערב שבת. תרומות תמאות, כהן יש לו תרומה שהיא נטמאה, שהכהן לא יכול לאכול את זה, ישרוף. תרומות תלויות, גם אם יש לו ספק, אולי הם נטמאו, אולי לא, ישרוף לפני שבת. ואפילו תרומות טהורות. התורה כותבת שאדם כהן חייב לשמור על התרומה. אסור לו לאבד את התרומה. בכל זאת, ערב פסח, אם אוכל בשבת, אז כבר בערב שבת צורפים את התרומה. אפילו התאורה, אבל הוא משיירין מן התרומות התאורות כדי מזון שתי סעודות. כשאוכל לאכול סעודה בליל שבת, מהתרומה, הכהן, ובשבת בבוקר. סעודה שלישית הוא כבר לא יכול לאכול מהתרומות, כי זה כבר יהיה אחרי זמן אכילת חמץ. כדי לאכול עד ארבע שעות של יום י' דברי רבי אלעזר בן יהודה, איש ברטוטה, שאת ההלכה הזאת הוא אמר משום רבי יהושע. בסדר? זאת אומרת, הוא בא ואומר דבר מאוד מאוד פשוט. הרב כהן, יש לך תרומה? עכשיו אנחנו כולנו מבארים את החמץ, כשחל ערב פסח בשבת, כולנו מבארים את החמץ כבר בערב שבת? יש לך תרומה, זה לא כזה פשוט לבאר אותה בערב שבת. למה? כי צריך לשמור על התרומה. תרומה זה קודש. בסדר, תשמור. אבל מה שאתה בלאו הכי לא הולך לאכול, אז בשביל מה לשמור? מה תעשה עם זה מחר? איך תבאר את זה מחר? שזה, כל מה שאתה הולך לאכול בשבת, תשמור את התרומה שאתה הולך לאכול בשבת, חמץ. אבל כל השאר, תשרוף בערב שבת. ערב פסח. באים חכמים, אמרו לו, תרומות טהורות שראויים לאכילה, לא ישרפו. למה? שמה הם עצו להן אוכלים? אולי יגיעו כהנים לעיר, הוא יבוא יארח אותם מהתרומות האלה, חבל סתם לאבד אותם. אמר להם, אז רבי אלעזר אמר להם, כבר לקחנו את זה בחשבון. חיפשנו כהנים שהתנדבו לאכול את התרומה, כבר ביקשו ולא מצאו. מה, בשבת יבואו כהנים ממקום אחר? אמרו לו, אולי, שמה חוץ לחומה לנו, אולי הם לנו באיזה מלון מחוץ לחומה, בשבת הם יבואו, הם בתוך התחום של 2,000 אמה, בתוך העיר, מותר להם יוכלו להיכנס, ייכנסו, יופיעו בשבת, ואז תוכל לתת להם מהתרומה הזאת. אמר להם, אז אתם חוששים אולי, חוץ מבדיקת חמץ שעושים בערב שבת, שחל בערב פסח, נעשה גם בדיקת כהנים, נתחיל לחפש את כל הכהנים שיש פה בתוך העיר, ואולי יש מחוץ לחומה, ואולי... אם אתם הולכים כל כך רחוק, תלכו כבר עד אליהו הנביא. אולי גם את התרומות שיש ספק אם הן טהורות, אל תשרוף אותן. אתם יודעים שצריך לשרוף, אל תשרפו אותן. אבל ממילא אי אפשר לאכול את זה. מה פה שאי אפשר לאכול את זה? אולי באותו מלון עם אלה הכהנים שיבואו בשבת והולכים לאכול את התרומה שאני אמור לשמור להם ולא לבאר את זה לפני פסח, לפני ערב פסח, אולי יש איתם גם את אליהו הנביא. וכשהוא יגיע, הוא יגיד לנו, מה, שרפתם את התרומה הזאת? היא הייתה תרומה טהורה. לא ידעתם אם זה טמא או טהור. אני אומר לכם, זה היה טהור. סתם שרפתם את זה אתמול. אז אולי גם את זה נשאיר? גם אתם לא תלכו כל כך רחוק. אמרו, לא, אנחנו היינו הולכים גם כזה רחוק. אין לנו בעיה גם אליהו הנביא. לפגוש את אליהו הנביא זה זכות לא קטנה בכלל, היינו שמחים. אבל אנחנו יודעים שהוא לא יכול להגיע. למה? אנחנו מודכנים בלוח זמנים שלו. כבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא, לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, מפני התורח. שיצטרכו ללכת לקבל את פניו בערב שבת, בערב חג, עד שיחזרו הביתה, לא יהיה זמן להתארגן לשבת ולחג. שזהו, לא בא. רוצה להבין. סתם, מהרה שאני רוצה להבין. מה יותר חשוב? שיבוא אליהו הנביא בשביל מה? בשביל לבשר על הגאולה. או שאנחנו נאכל סעודות בשבת או ביום טוב. לי היה נראה, בלי לראות את הגמרא הזאת, ודאי עדיף שאליהו הנביא יבוא. יהיה לנו מספיק שבתות וימים טובים לשמוח. אבל כאן הגמרא אומרת אחרת. הגמרא אומרת שהשבתות שלנו, עם המשפחה, החגים שלנו, חביבים בעיני הקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה לשלוח את אליהו הנביא להפריע לנו. כמה מעלה גדולה יש בשבתות ובימים טובים שלנו עכשיו בגלות. כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותם. אבל סליחה שהפרעתי, אנחנו ממשיכים. בכל אופן, אז אומרים חכמים לרבי אלעזר, אם היה לנו ספק, אולי אליהו הנביא יבוא, גם בשבילו היינו שומרים קצת תרומות. שזה ספק, אולי זה טמא, אולי זה טהור, אבל הוא לא יבוא. לכן אין לך מה לשמור בשבילו. תשרוף את התרומה התלויה הזו. בכל זאת, פסקו כמו רבי אלעזר בן יהודה, איש ברטוטה. אמרו לו, זזו משם, עד שקבעו הלכה כרבי אלעזר בן יהודה, איש ברטוטה, שמע משום רבי יהושע. עכשיו, לגבי איזה עניין פסקו כמותו? מה אליו? וכי לא פסקו הלכה כמותו אפילו לאכול? דיבר פה גם שאוכלים חמץ רק עד שעה רביעית. וגם שתרומה טהורה מבארים בערב שבת כבר. רק משאירים מזון שתי סעודות בשביל לאכול בשבת. אז האם פוסקים כמותו גם בחלק הראשון? עד מתי אפשר לאכול חמץ? בערב פסח עד שעה רביעית, אז זה כמו רבי יהודה. אז אם כן יש לנו ראיה נוספת שפוסקים כמו רבי יהודה. אומרת הגמרא, לא זה מפה זה לא ראיה. אמר רב פאפה משמי דרבה? לא. יכול להיות שפוסקו כמותו רק לעניין שצריך לבאר גם תרומה טהורה מערב שבת. אבל עניין לאכול חמץ בי"ד בניסן בבוקר, האם זה עד שעה רביעית או לא, יכול להיות שלא פוסקו דווקא כמותו. אבל בכל זאת, רב נחמן אומר בשם רב, הלכה כרבי יהודה. שמה? כמו שאנחנו נוהגים היום, אוכלים חמץ בערב פסח רק עד שעה רביעית ולא יותר. ואף רבי סבר לעד הרב נחמן. אומרים הלכה כסתם משנה. אז הוא נגיד הלכה כסתם משנה, סימן שככה הלכה. מי אמר סתם משנה? מי זה שסתם את המשניות? מי זה שכתב בכלל את המשניות? רבי הקדוש. אז אולי אין לנו הוכחה שהלכה כסתם משנה, שהלכה כמו זה, הלכה כמו זה, אבל יש לנו דעתו של רבי, כמו מי רבי בעצמו סבר. כמו דעתו של רב נחמן, שהלכה כרבי יהודה, כמו שאנחנו נוהגים. אוכלים חמץ עד גם בשעה הרביעית, עד סוף השעה הרביעית. מה הראיה? דאמר רבין ברבדה, מעשה. באדם אחד שהפקיד דיסקיה, די זה דום, לשון שניים, סקיה, סקים, כאילו שני סקים מחוברים, סקים מאור, שזה הייתה מלאה וחמץ. הוא הפקיד את זה אצל יוחנן חקוקה, יוחנן חקוקה השתדל באמת לשמור על העסקים האלה, אבל עכברים באו ונקבו את השק, והיה חמץ מבצבץ ויוצא מהדיסקיה. עכשיו, יוחנן חקוקה מאוד היה חשוב לו לשמור על החמץ, על העסקים האלה, בשביל בעל העסקים של המפקיד. הוא רצה למכור את זה. אז הוא בא לשאול את הרב, בא לפני רבי, אני אמכור את זה, ואני אביא את הכסף למפקיד. עכשיו, רבי לא רצה להגיד לו למכור. למה? אדם שיש לו את הדברים שלו, הוא לא אוהב שמוכרים אותם. אפילו שזה קצת ינזק, בסדר, הוא יספוג את הנזק הזה, אבל הוא לא רוצה הוא לא רוצה שימכרו לו את החפצים שלו, יש לו חביבות מיוחדת לחפצים שלו. לכן אמר רבי, אמתן, אולי הבעלים עוד יספיק לבוא ויוכל. השעה הראשונה, ככה על הבוקר, בא לפני רבי אחרי תפילת הנץ או משהו כזה, למכור או לא למכור. אז חכה, אולי יגיע בעל הבית, יאכל את זה. שעה שנייה, אמר לו אמתן. שעה שלישית, אמר לו עדיין אל תמכור, אמתן, אולי יגיע בעל העסקים. שעה רביעית, אמר לו אמתן. שעה חמישית, שזה השעה של הוויכוח. לפי דעתו של רבי מאיר עדיין אפשר לאכול חמץ, לפי דעתו של רבי יהודה כבר אי אפשר לאכול חמץ. אמר לו, צא ומוכרה לשוק. לא אמר לו תאכל. צא ומוכרה בשוק. למי תמכור את זה? ליהודים אחרים, אז תאכל את זה כבר אתה בעצמך לכאורה. מה אליו? אתה יכול למכור את זה לנוכרים. תצרף את זה למכירת חמץ. וכמו דעתו של רבי יהודה, שבשעה חמישית כבר יהודים לא יכולים לאכול חמץ. אז רואים שרבי סובר גם כמו רבי יהודה. תוך הגמרא זה לא ראיה. אמר רבי יוסף לא. יכול להיות שהתכוון שימכור את זה אפילו לישראל. וכמו דעתו של רבי מאיר, שמותר לאכול אפילו לישראל, חמץ, בשעה חמישית גם. אמר לי, אביי, אז אני לא מבין. מה, ישראל יכול לאכול את החמץ הזה? אז למה שימכור? אי לישראל, נשקל אלי נפשי. ייקח לעצמו את שתי עסקים האלה. הוא יאכל את העסקים האלה, את החמץ שם. אחרי זה, כשיגיע המפקיד, הוא ישלם לו את הסכום, כמה ששווה אותם עסקים, אותו חמץ. אז הוא ענה לו, הוא לא היה יכול לתת לעצמו את השתי עסקים האלה ולשלם אחר כך למפקיד, לבעל החמץ, בשום חשדה. שלא יחשוד בו המפקיד, לקחת לעצמך וקמת משלם. סכום כזה, זה שווה הרבה יותר. אם היית מוכר את זה, היית מרוויח יותר. למה אתה משלם לי כל כך קצת? לא פתאום, איך הייתי נותן יותר? זה לא, זה המחיר. התחילו להתווכח, המפקיד יחשוד בו שהוא עושק אותו. אז תמכור את זה למישהו אחר, כאילו זה מה שקיבלתי, תן לו את הסכום כמה שאתה קיבלת, ולמפקיד ונגמר הסיפור. וכדתניה, כמה אדם צריך שיהיה נקי בעיני אלוקים ואדם, שיהיה... ויתם נקיים מהשם ומישראל. גבי צדקה, היו אוספים אוכל מאנשים. בשביל חלק לעניים, אספו, אבל חוץ מאוכל הם גם היו אוספים כמובן כסף. אספו מטבעות מהשירים כדי לחלק לעניים. והיה להם כסף קטן בשביל לתת לכל עני כך וכך מטבעות. שאין להם עניים לחלק. ברוך השם. ברוך השם, אין אני, יהיה רצון שכך יהיה, כולם עשירים. נשאר להם כל הכסף הקטן, הם יחזרו הביתה עם שקים כבדים של מטבעות, רוצים לפרוט את זה לכסף גדול. פורטים לאחרים, תלך למישהו שיפרוט לך, אל תפרוט לעצמך מהחשבון שלך. אין פורטים לעצמם שלא יחשדו בהם שהם פורטים לעצמם בזול. וכן, הגבאים הראשונים שדיברנו, גבי צדקה, פה קוראים להם גבי תמחוי. אוספים כסף מהעשירים, אוספים אוכל, מהעשירים, מנות, דגים, בשר, אורז, פתיתים, אוכל. אוספים מהעשירים בשביל לחלק לעניים, תמחוי. שאין להם עניים לחלק, ברוך השם. כל העניים, סביעים, עשירים, אין עניים לחלק אוכל. פותחים מסעדה, מוכרים את האוכל הזה לאחרים. על מה הם יגידו, אבל אני עכשיו, אשתי עדיין לא הכינה ארוחת צהריים. אולי אני אקח את האוכל של התמחוי, ייתן לילדים, ואני אשלם אחרי זה מהכסף שלי, מה שתכננתי, לשלם למסעדה. אל תעשה את זה. מוכרים לאחרים ואין מוכרים לעצמם, משום שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. שאנשים לא יחשדו, לא יציעו עליכם לעז שפתיים, שאתם אולי לא מספיק נקיים בדיני ממון. אמר לרב עדה בר מתנה לרב יוסף, בפירוש אמרתלן, שרבי אמר לו, מה פה, יש פה ויכוח, הוא אמר לו, צא ומוכרן לישראל, או צא ומוכרן לנוכרים. רצינו בהתחלה להגיד שם, הוכחה, איך התחלנו? גם רבי סובר כמו רב נחמן. למה? אדם אחד הפקיד אצל חברו שני עסקים עם חמץ, והעכברים נקבו את השקים, והחמץ הייתה מבצבצת. הוא בא לפני רבי, רבי, למכור או לא למכור? בשעה חמישית אמר לו, לך תמכור. עכשיו אמרנו, בטח התכוון למכור לנוכרים, כי אם לישראל הוא יכול לקחת את זה לעצמו, אז אמרנו, לא, לעצמו הוא לא ייקח, בשביל שלא יבוא חשד. אז מה לנוכרים? אז אין מפה ראיה שמותר לאכול חמץ גם בשעה, שאין מפה ראיה שאסור לאכול חמץ בשעה חמישית. אלא יכול להיות שמותר לאכול חמץ, למה הוא אמר לו למכור? תמכור ליהודים אחרים, אתה אל תיקח לעצמך, שלא יחשדו בך שמכרת לעצמך בזול. אמר לי רב עדה בר מתנה לרבי יוסף, לא. לא זה מה שהיה המעשה. אתה בעצמך הרב בפירוש אמרת לן, שרבי אמר לאותו יוחנן חקוקה, צא ומוכרן רק לנוכרים. שעה חמישית עכשיו? של ערב פסח? אל תמכור לישראל, כי ישראל כבר עשו לו לאכול חמץ בשעה חמישית, תמכור את זה רק לנוכרים. וכמו דעתו של רבי יהודה, שאנחנו פוסקים גם כמותו, שמותר לאכול חמץ רק עד שעה רביעית, ולא בשעה החמישית. אמר רב יוסף, כמן אז להשמעת דרבי. רבי אומר, תראה, יש לך פה פיקדון של חמץ, ערב פסח, שמע יוחנן חקוקה, לך תמכור את זה. למה? שהוא לא, המפקיד לא יפסיד. מה, אני השם שהוא לא הלך לקחת את הפיקדון? אתה צריך לדאוג למכור את הפיקדון הזה, כדי שהמפקיד לא יפסיד, יגיע עכשיו פסח, והחמץ יהיה אסור בהנאה. כמו מי נאמרו הדברים האלה של רבי שהורה ליוחנן חקוקה למכור את החמץ? כרבן שמע מגמליאל. אתנן משנה. המפקיד פירות אצל חברו. עכשיו, פירות הם לא נשמרים, לא נשאר טרי באותה עמידה כל הזמן. לאט לאט הוא, האיכות שלו יורדת. עובר זמן עד שהוא מתחיל להרכיב אפילו. עוד קצת זמן עד שהוא ממש כולו ריקבון אחד גדול. כשבאדם בא מפקיד, הוא יודע מראש שזה המציאות שהולכת להיות. הוא לוקח את זה בחשבון. אז לכן, אפילו אם הם עבודים, אפילו שאתה קצת מתחיל להרכיב, לא יגע בהם. אל תמכור את זה. המפקיד לקח בחשבון שזה מרכיב. אם הוא יוצא, הוא יבוא לקחת את זה כבר. אל תמכור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מוכרן. אבל איפה? בבית דין. כדי שיראו שאתה באמת מכרת בסכום הגון, למה תמכור? מפני השבת אבדה. חבל, זה מרכיב. בסוף המפקיד יפסיד. אותו דבר, גם כאן רבי אמר, כדי שלא יבוא הפסד למפקיד של החמץ, יוחנן חקוקה, לך תמכור את החמץ. אבל לפי דעת הנקמה, באמת יהיה אסור לגעת באותו חמץ. אמר לי אביי, כשאביי שמע את החידוש הזה של רב יוסף, שמה שאמר רבי ליוחנן חקוקה, תמכור את החמץ כדי שלא יבוא עכשיו ערב פסח ותיאסר בהנאה בשביל המפקיד, זה רק נאמר כמו דעתו של רבן שמע מגמליאל, שאומר שכשהפיקדון מתחיל להרכיב, מותר למכור אותו. אבל לפי רבנן שאומרים שאסור למכור אותו, גם אם לא יתירו גם למכור את החמץ בערב פסח, אז הוא אמר לו, ולאו יתמר עליו, וכי לא נאמרו דבריו של רבי יוחנן על אותה משנה, אמר רבא ברבר חן, אמר רבי יוחנן, לא שנו שלפי דעת הנקמה, המפקיד לא ימכור את הפירות כשהם מתחילים להרכיב, אלא בכדי חסרונם, כשאתה רואה שהם מרכיבים ומתמעטים, והם נהיים מופסדים, כמו שהרגילות שהם מרכיבים, כל פרי בשלב מסוים, החיי מדף שלו הם קצובים, בשלב מסוים מתחיל להרכיב. רשי פה מביא, במסכת בבא מציע דף מם כתוב כמה זה כדי חסרונם, אז אם זה חיטים או אורז, זה 9 חצאי קבין לקור. זה רגילות שזה מרכיב הבא לפירות, לא צריך שימכרו את הפירות שלו, לפי דעת חכמים. אבל אם אתה רואה שיש פה מזג אוויר נוראי, שהפירות מרכיבים יותר מכדי חסרונם, נהיה פה ריקבון טוטלי של הפירות, גם חכמים מודים שמוכרם בבית דין. עד הרב, תראה איזה חסד אתה עושה להו. וכל שכן אחה, פיקדון של חמץ ערב פסח, נו באמת. מה אתה שואל שאלות? מה, יש סיכוי שיש איזה מפקיד בעולם שיפקיד אצלך חמץ ערב פסח, אגיד לך אל תמכור את זה ותיתן לזה להיות אסור בהנאה? תפסיד לגמרי. הם יהיו מפסדים לגמרי, גם יהיה אסור בענה אפילו לזבל בזה, בריקבון של זה, את השדה, או לייצר מהעובש תרופות יהיה אסור. ודאי תמכור, גם לפי דעת חכמים, זה לא דווקא לפי רבן שמעון בן גמליאל. כולם יודעים שאפשר למכור חמץ בערב פסח, אם יהודי הפקיד אצלך פיקדון של חמץ, מגיע ערב פסח, אוטוטו זה אסור בענה, תעשה לו את החסד הזה ותמכור את זה כדי שהוא לא יפסיד. אבל המשנה, לפי דעתו של רבי יהודה, יש שלושה זמנים ערב פסח בעניין חמץ. עד השעה הרביעית, כולל השעה הרביעית, מותר לאכול חמץ. אחרי זה, עד השעה החמישית, כולל השעה החמישית, מותר ליהנות מהחמץ. תולים, לפי רבי יהודה. ואחרי זה, אחרי השעה החמישית, כשמתחיל השעה השישית, שורפים את החמץ. אחרי זה, כשמגיע חצות, זה מהתורה אסור בענה. אז עבוד, אמר רבי יהודה, לשיטתו, אתה יודע איך ידעו כל עם ישראל בירושלים, מתי סוף זמן אכילת חמץ? לא היה להם שעונים. היו עושים להם סימן. שתי חלות של תודה פסולות היו מונחות על גב ההצטבה, מקום מוגבה בהר הבית וכו'. כתוב פה גב ההצטבה. תני תנא קמיה דרב יהודה, איזה אמורא שהיה חוזר למשניות שנה לפני רב יהודה, על גב ההצטבה. כמו שכתוב אצלנו. הניחו את זה על איזשהו ספסל שעמד בהר הבית. אמר לי, אז כשרב יהודה שמע איך שהוא גורס את המשנה, זאת אומרת, הניחו את הלחמי תודה על איזשהו הצטבה. מישהו רואה את זה בכלל? למי זה עוזר? וכי להצניע אנו צריך? יש לי פה עניין לשים את החלות על הספסל להצניע אותם? בשביל מה? אתה רוצה שכולם יהיה להם סימן? כשיש פה שתי חלות, זה היה הסימן. כשהיה שתי חלות בהר הבית, כולם יודעים שמותר עוד לאכול חמץ. כשבא שליח בדי לקח חלה אחת, כולם יודעים שאסור כאן לאכול חמץ, אבל מותר עדיין ליהנות מהחמץ. כי לוקחים גם את החלה השנייה, יודעים שכבר צריך לשרוף את החמץ. אז מה זה עוזר שאתה שם את החלות האלה על גבי ספסל? תנאי, אתה תגרוס במשנה על גג ההצטבה, ששמו את החלות האלה בגובה, על גג ההצטבה, כדי שכולם יראו ויהיה להם עיקר לדעת, עד מתי מותר לאכול חמץ, ומתי צריך לשרוף את החמץ. אמר רחבה, והוא אמר את זה בשם רבי יהודה, הוא קרא לו רבי. למה רחבה קרא לו רבי יהודה? תוספות כותב, מכיוון שרב יהודה היה רבו המובהק של רחבה, לכן הוא קרא לו בתואר רבי, עם יוד. הוא אמר כמו שהוא שמע מרבו. אתה יודע, הר הבית, סתיו כפול היה, סתיו הכוונה הצטבה. הגמרא במקום אחר מוכיחה שכשאתה שומע אמרה שרחבה אומר בשם רב יהודה, תסמוך עליו ב-100%, כי הוא מדייק מאוד בשמועות שהוא שמע מרבו. לא, הוא ידע שכולם אומרים הצטבה ולא סתיו. למה הוא אמר סתיו? כי ככה הוא שמע מרבו. תנא למי אחי, באמת ככה ברייתא אומרת, הר הבית סתיו כפול היה, שהיה שתי שורות של הצטבעות. הצטבה שהקיפה את הר הבית, ועוד הצטבה שהקיפה גם אותה. תנא למי אחי, באמת ככה היה כתוב ברייתא, הר הבית סתיו כפול היה, רבי יהודה אומר, הסתיוונית הייתה נקראת, אותה סתיו כפולה קראו לה הסתיוונית. למה? כי הייתה סתיו לפני מסתיו, אז קראו לה הסתיוונית, מלשון סתיו לפני מסתיו. סתם ככה, פרקט, אני רוצה לשאול שאלה מעשית. למה צריכים לקחת שתי לחמי תודה פסולות? ואם השנה הזאת אין לי לחמי תודה פסולות, בסדר? כולם היו צדיקים. מה זה לחמי תודה בעצם? אולי נדבר על זה. אדם שרוצה להודות מאוד לקדוש ברוך הוא על חסד שהוא עשה איתו. עברת ים בשלום, עברת מדבר בשלום, היה חולה ונהיה בריא בשלום, יצא מבית האסורים. רוצה להגיד תודה להשם, מביא קורבן תודה, ומזה ביחד מה הוא מביא? 40 לחמים, 30 חמץ ו10 מצה. 30 מצה ו10 חמץ. 30 מצה ו10 חמץ. מתוך ה10 חמץ, שתי לחמי תודה פסולים אתה לוקח. מה זה פסולים? שלא אכלו אותם בזמן. מתי היו צריכים לאכול אותם? אתמול. הרי קורבן תודה נאכל ליום ולילה. זאת אומרת, אם הבאת את זה ביוד ג' בניסן, אז ביוד ד' בניסן זה כבר פסול. אם הבאת את קורבן ביוד ג' בניסן, אז ביוד ד' ניסן זה כבר פסול. הביאו שתי לחמי תודה פסולות. שאלת הגמרא, מה הפסולות? סתם ככה, מה? ואם כולם היו בסדר ואכלו את הלחמי תודה, כמו שהתחלנו להגיד, אכלו. אז אין לך פסולות, אז מה אתה עושה? תיגש לאחד שהביא קורבן תודה, אומרת, שמור לי שתי לחמי תודה, שיהיו פסולות, אל תאכל אותם. ודאי שלא נגיד לבן אדם לעשות דבר כזה. אז איך יש לך תמיד שתי לחמי תודה פסולות? כהנים בדרך כלל זריזים, דואגים שלא יהיה דבר כזה שישארו לחמים. אז מה, כל שנה ושנה היה שתי לחמי תודה פסולות? איך ייתכן? אמר רבי חנינא, כן, כל שנה זה היה. אתה יודע למה? אתה יודע, כמה יהודים באו להר הבית בערב פסח. אתה יודע, כמה יהודים באו מכל העולם. וכולם באים להביא קורבנות. קורבנות תודה, בוודאי. אבל הם באים לפסח. מה יעשו קורבנות תודה בפסח? אי אפשר להביא קורבן תודה בפסח. למה? כי ביחד עם הקורבן תודה מביאים גם לחמים של חמץ. אז בי"ג בניסן, יום לפני י"ד בניסן, הביאו הרבה קורבנות תודה. בשביל כל אלה היהודים שבאו מכל העולם, כל הארץ, עם הקורבנות תודה שלהם. והיה כל כך הרבה לחמי תודה, שתמיד היה נשאר לחמי תודה ביום י"ד בניסן, פסולות. עד כדי כך שאתה יכלת לכתוב את זה במשנה, שתמיד מביאים שתי לחמי תודה פסולות, כי תמיד יש. בגלל שמי מרובות, מי נפסלות בלינה. זאת אומרת, מה זה בלינה? שנשאר בלילה, אבל מותר לאכול את זה רק ביום ההקרבה ובלילה. אבל מכיוון שכבר עבר הלילה של ליל י"ד בניסן וזה לא נאכל, ב-י"ד בניסן בבוקר זה כבר נפסל. נתניה, אין מביאים קורבן תודה בחג המצות מפני לחמי חמץ שבא. כי היה מגיע ביחד עם זה 10 לחמים של חמץ. שאתם כבר פשיטה שלא מקריבים קורבן תודה, כי אתה לא יכול להביא, לא יכול להקריב קורבן תודה בפסח, כי אתה לא יכול להביא את הלחמים של החמץ. אמר רבה דבר האהבה, לא רק בפסח עצמו לא מביאים קורבן תודה אלא האחה, אפילו ב-14 בניסן הסכינן שלא מביאים גם אז לחמי תודה. למה? למה ב-י"ד בניסן לא? תביא קורבנות תודה ביום י"ד בניסן, יאכלו את זה, את הלחמי חמץ יאכלו מהר עד סוף זמן אכילת חמץ, ואת המצה אתה יכול להשאיר גם לליל הסדר. מה הבעיה? אומרת הגמרא, הטעם של רבה דבר האהבה דקסבר, אין מביאים קודשים לבית הפסול. אתה לא יכול להביא קורבן שהתורה הקציבה לו שהוא נאכל ליום ולילה, ואתה מביא אותו בזמן שאתה ממעט מהזמן של האכילה שלו, ואתה גורם שהוא ייפסל. י"ד בניסן, אתה לא יכול לאכול קורבן תודה ליום ולילה. הלחמי תודה, החמץ יהיו נאכלים רק עד 4-5 שעות, ולא יותר. בשביל זה לא מביאים קורבן תודה בערב פסח. אז לכן, כיוון שאי אפשר להביא בי"ד בניסן, ואי אפשר להביא כל הפסח, וכולי אלמה שחייבים להביא קורבן תודה ובאים לעלות לרגל, מתי מביאים את הקורבנות תודה שלהם? ב-13 בניסן מייתי לו, היו מביאים אותם, מתוך שהן מרובות, כל כך הרבה קורבנות תודה היה, נפסלות בלינה. היה הרבה לחמי תודה, שהיו נפסלות בלינה, כי היה כל כך הרבה, לא היו מסוגלים לאכול כל כך הרבה, לקחו שני חלות מאלה, ושמו על גג ההצטבה להיכר, עד מתי מותר לאכול חמץ. משום רבי ינאי אמרו, שהיה כן מותר להקריב קורבן תודה, ביום י"ד בניסן, למרות שהלחמי תודה שהם חמץ, אתה מביא קודשים לבית הפסול, אתה גורם שיתמעט הזמן שיהיה מותר לאכול אותם. כי סתם קורבן תודה מותר לאכול כל היום שיקריבו את הקורבן, וגם בלילה שלאחר מכן. אבל את הלחמי תודה האלה, שהם חמץ, לא נוכל לאכול ביום ולילה, אלא רק עד שעה רביעית או חמישית של היום. ודעתו זה מותר. ולעמי קרי להו פסולות, לגבי מה לחמי תודה האלה היו פסולות, שלא היו ראויות לאכילה, שלא נשחט עליהם הזבח. אדם מביא קורבן תודה, עם 40 לחמים. בסוף לא שחטו את הקורבן תודה. ומכיוון שלא שחטו את הקורבן תודה, ולא זרקו את הדם של הקורבן על גבי המזבח, אי אפשר לאכול את הלחמי תודה האלה, לכן הם פסולות, השתמשו איתם כדי לעשות סימן שידעו עד מתי מותר לאכול חמץ. שואלת הגמרא ונשחוט. מה זאת אומרת, אתה לא שוחט את הקורבן תודה? תשחוט את הקורבן תודה. עונה הגמרא, מדובר פה שהקורבן עבד, עבד הזבח. נאבד הקורבן. שואלת הגמרא, אז מה הבעיה? תביא קורבן אחר, קורבן תודה אחר. ונייטי זבח אחר ונשחוט. והלחמי תודה האלה יהיו מותרים באכילה. עונה הגמרא, מדובר פה שכשהוא הקדיש את הקורבן תודה והלחמים, הוא אמר, זו קורבן תודה וזו לחמה, 40 לחמים האלה יהיו בשביל התודה הזאת, והיא נאבדה. אז אי אפשר עכשיו להביא קורבן תודה אחרת בשביל הלחמים האלה. וכדי רבא דאמר רבא, אם עבד הלחם של הלחמים של הקורבן תודה, מביא לחם אחר. אבל אם עבדה קורבן תודה בעצמה, אין מביא תודה אחרת עם אותו לחם, אלא מה עושים? הלחם הזה, כיוון שלא הקריבו עדיין את הקורבן שלו, לא זרקו את הדם של הקורבן, אין לו קדושה של קורבן ממש, אלא יש לו קדושה בגלל שהקדישו אותו, זה נקרא קדושת דמים, לשון מעות, כסף. יש לו קדושה של כסף. את הלחמים האלה שיש להם קדושה של כסף, אתה שם, לוקח מעות אחרות, שם בצד, אתה אומר שהקדושה של הלחמים תעבור לכסף, הלחמים הופכים להיות חולין, והכסף מתקדש בקדושת קורבן תודה, ועם הכסף אתה תקנה קורבן תודה אחר. מה איתה? למה באמת, אם נאבד הלחם, אתה מביא לחם אחר, ואם נאבד הקורבן תודה, אתה לא יכול להביא קורבן תודה אחר בשביל הלחמים. מה איתה? כי לחם בא גלל תודה, בגלל התודה, אגב את קורבן תודה, ואין קורבן תודה בא גלל הלחם, בגלל, אלא אגב הלחם. לכן, אתה לא יכול להביא את הלחם הזה עם קורבן תודה אחר, אבל אתה יכול להביא את הקורבן תודה עם לחם אחר. שואלת הגמרא, רגע. החלות האלה, מה מדובר פה? שנאבד הקורבן, והוא הקדיש את הלחמים האלה יחד עם הקורבן הזה, ולכן הלחמים האלה עכשיו אי אפשר לאכול אותם, כי אי אפשר לשחוט את הקורבן תודה, הקורבן תודה נאבד, אתה לא יכול להביא קורבן תודה אחר. אז מה הבעיה? נפריקינו ונפקינו לחולין. תפדה את החלות האלה בכסף, הם יצאו לחולין. כי הרי אין להם עדיין קדושת קורבן, כמו שביארנו קודם, הם רק קדושים בגלל שהקדישו אותם. אתה יכול לפדות את הקדושה שלהם. אלא, מבארת הגמרא מה התכוון רבי ינאי. לעולם הם מביאים חלות של תודה, שהיה קורבן תודה והוא לא נאבד, ושחטו את הקורבן תודה הזה, נשחט עליהם הזבח. עכשיו כבר חל קדושה על החלות גם כן. כלל הוא, יש שתי עבודות שעושים בקורבן תודה, שמכילים קדושת הגוף על החלות של התודה, על הלחמי תודה. וזה גורם שהלחמים האלה יהיו כמו קורבן, שאתה כבר לא יכול לבדות אותו. אתה לא יכול לקחת כסף, להגיד שהקדושה של הלחמים יעבור לכסף. זהו, כבר קיבל קדושה. קדושה של קורבן לא נפדית בכסף. חושבים שכל דבר אפשר לקנות בכסף. יש דברים שאי אפשר לפדות בכסף. טוב, אז אם כן, דבר ראשון, הלחמים האלה כבר קדושים שאי אפשר לפדות אותם. מצד שני, גם לאכול אותם אי אפשר. למה? ונשפך הדם. היו צריכים גם לשחוט את הקורבן תודה וגם לזרוק את הדם אגבי המזבח בשביל שהלחם הזה יהיה מותר באכילה. אבל פה הדם נשפך, אתה לא יכול לעשות זריקת הדם. לכן הלחמים האלה פסולות. אתה לא יכול מצד אחד לאכול אותם, כי לא זרקו את הדם של הקורבן תודה, כדי שהם יהיו מותרים באכילה. מצד שני גם לבדות אותם בכסף אתה לא יכול, כי מכיוון שהקורבן תודה שלהם נשחט, הם קיבלו קדושה כזאת של קורבן, קדושת הגוף שאי אפשר לבדות אותם. וכמן, כמו איזה דעה, נאמרו דברי המשנה, שברגע שעשית אחת העבודות של הקורבן, או שחיטה או זריקה, כבר חל קדושה על הלחם, אתה לא יכול לבדות אותו. כרבי. דאמר רבי, שני דברים המתירים את הקורבן לאכילה. למשל, שחיטת הקורבן וזריקת הדם שלו על גבי המזבח. מעלים אותו מקדושת דמים לקדושת הגוף, אפילו זה בלא זה. גם אם רק שחטו את הקורבן תודה. ולא זרקו את הדם על גבי המזבח, כי הדם נשפך. מה עם הלחמים? קיבלו קדושת הגוף. אבל לא היה זריקת אדם, אבל היה שחיטה. זה מספיק. מקדשים זה בלא זה. מעלים זה בלא זה. איפה ההוכחה לזה? אז אם אנחנו בפסח, נדלג לחג השבועות. נתניה, בחג השבועות, אנחנו מכירים את החג הזה, קבלת התורה, הילדים מכירים את זה ממאכלי חלב, אבל בבית המקדש מכירים את החג הזה, כי היה קורבנות מיוחדים של חג השבועות. היה שתי הלחם היו מביאים, לחמים פעם ראשונה שמביאים מנחה מחיטים מהתבואה החדשה, והיו מביאים כבשי עצרת, היו עושים תנופה, כמו שאנחנו עושים עם ארבעת המינים, היו מניפים למעלה לכל הכיוונים, היה פילי פלאים בבית המקדש היה. כבשי עצרת של חג השבועות, הם מביאים עם הכבשי עצרת, גם הם מביאים לחמים, שתי הלחם של חג השבועות. אין מקדשים את הלחם אלא בשחיטה. זאת אומרת, החידוש פה שלפני שחיטה לא. מה עושים לפני שחיטה? מה עושים? מניפים את הכבשים עם הלחם, יש תהליך שלם. זה לא מקדש את הכבשים של הכבשי העצרת, הם לא מקדשים את הלחם של כבשי העצרת, את השתי הלחם. מתי על שתי הלחם מתקדש קדושה שאי אפשר לבדות יותר את השתי הלחם? כי בנייה כמו קורבן, מתי ששחטו את כבשי העצרת. הזריקת אדם לא, לא צריך להגיע גם לזריקת אדם. כמו שאמרנו, שמכיוון שהקורבנות, כבשי העצרת, מקדשים את השתי הלחם, מספיק שחיטה או זריקה, לא צריך את שניהם. כמו שדיברנו גם לעניין תודה, שאם נשחט הקורבן תודה, אז הלחמים כבר מתקדשים בקדושה של קדושת הגוף, זה נקרא כמו קורבן. לכן אומר, כיצד? אם שחטם את הכבשים לשמן, לשם קורבן ציבור של שלמי חג השבועות, וזרק דמן לשמן, וואה, מושלם. קדש הלחם כמובן, קדש קדושת הגוף. אבל אם השחיטה והזריקה הייתה שלא לשמן, שחטן שלא לשמן וזרק דמן שלא לשמן, לא קדש הלחם, לא קיבל קדושת הגוף. אתה יכול עדיין לבדות אותו. אם אחת העבודות הייתה לשמה, שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, אז לחם קדוש ואינו קדוש. דברי רבי. מצד אחד, הלחמים של חג השבועות, שתי הלחם, קדושים, שאתה לא יכול לבדות אותם יותר. קדושת הגוף. אבל ואינו קדוש, אתה לא יכול לאכול אותו. למה? כי הקורבן של העצרת, כבשי העצרת, לא קרבו לגמרי כמו שצריך, כי זריקת הדם לא הייתה לשמה. אלה הם דברי רבי. ולכאורה גם מה שאנחנו אמרנו, איך שרבי ענאי מבאר, שהלחמים של הקורבן תודה שהניחו על גג ההצטבעה, היו של קורבן תודה שנשחט ולא נזרק אדם, ובכל זאת חל קדושת הגוף על הלחמים, שאתה לא יכול לבדות אותם עכשיו בכסף. כמו רבי שמספיק שחיטה בשביל להעלות קדושת גוף על הלחמים. לעומת זאת רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לעניין כבשי חג השבועות ושתי הלחם. לעולם אינו קדוש הלחם עד שיעשה את שתי העבודות לשמם, גם ישחוט לשמם וגם יזרוק דמן לשמם. אז אם כן, לפי דעתו, הלחמים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של קורבן תודה, אתה לא יכול, אתה לא צריך לשים את זה על גג ההצטבעה, תפדה אותו, הוא לא קיבל קדושה. מה, רק שחטו את הקורבן תודה ולא זרקו את הדם שלו? אז אין קדושת הגוף על גבי הלחמים האלה, תפדה אותם, למה סתם, למה להפסיד אותם? אומרת הגמרא, אתה יודע מה, אפילו תימה כרבי אלעזר ברבי שמעון, שאתה לא מקדש את הלחם קדושת הגוף, עד שגם השחיטה וגם זריקת הדם יהיה לשמה. על כל פנים שגם היה שחיטה וגם זריקה כדין. אבל האחה ומה עסקינן, כגון שהיה קורבן תודה עם לחמי תודה, ושחטו את הקורבן תודה, באותו רגע, מה עם הלחמי תודה? לפי דעת רבי הם כבר התקדשו קדושת הגוף, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון עדיין לא. אבל קיבלו את הדם של הקורבן תודה בכלי, בכוס. כגון שנתקבל הדם בכוס. ואז, מה קרה? זה נזרק אדם או לא נזרק אדם? לא, נשפך אדם. לפני שזרקו. אז אין זריקת אדם, אז מה הרווחנו? ורבי אלעזר ברבי שמעון. על מי אנחנו מדברים פה? מי חולק על רבי? מי זה רבי אלעזר ברבי שמעון? רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. שביחד היו במערה שם, התחבאו מהרומאים. סבר לי כאבו דאמר. הוא הולך כמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שלפי דעתו, כשיש לי בכוס דם של קורבן, שאני רוצה לזרוק אותו על גבי המזבח, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, זה כאילו זרקתי את הדם על גבי המזבח. אז אם כן, מצד הלחמים של התודה, היה פה גם שחיטה וגם זריקה. איך היה זריקה? אז הנשפח. כן, אבל זה היה בכוס. זה עמד לזרוק, כאילו שזרקנו את הדם גם כן. והלחמים התקדשו בקדושת הגוף, אני כבר לא יכול עכשיו לבדות אותם. אבל גם לאכול אותם אני לא יכול, כי בפועל לא זרקו את הדם. לכן, מה אני עושה עם הלחמים של התודעה האלה? אני שם אותם על גג ההצטבה, לסימן שכולם ידעו עד מתי מותר לאכול חמץ. הגמרא מביאה ברייתא נוספת, שמבררת איזה לחמי תודה הם היו אלה שהניחו על גג ההצטבה. תנא, משום רבי אלעזר אמרו, אכלות שהניחו על גג ההצטבה, כשרות היו. היו לחמי תודה כשרות. לא שהם מאתמול שהם נפסלו בלינה, אלא הם כשרות. כל זמן שמונחות שתי הלחמים על גג ההצטבה, כל העם אוכלים חמץ. למה? כי היו משאירים את זה עד סוף השעה הרביעית. בשעה החמישית נתלה אחת מהם. נשאר רק חלה אחת, לחם תודה אחד, כל העם תולים את החמץ שלהם. לא אוכלים מצד אחד, ולא שורפים אותו עדיין, הוא מותר בענה, מותר לתת את זה לבהמה. בסוף השעה החמישית נתלו שתיהם, היו אוכלים גם את היו אוכלים את הלחמי תודה האלה, לפי זה, והיא הייתה נאכלת, ואחרי זה, ברגע שנתלו שניהם, התחילו כולם שורפים, כי ברגע שנכנסה השעה השישית, כולם שרפו את החמץ. למה באמת היה מותר לאכול את הלחמי תודה בשעה חמישית? כי הוא סובר שכמו דעתו של רבן גמליאל, שתרומה מותר לאכול גם בשעה חמישית. כל שכן לחמי תודה של קודשים. לכן היה מותר לאכול את הלחמי תודה גם בשעה חמישית. תניה, אבא שאול אומר, היה עוד סימן שעשו כדי שכולם ידעו עד מתי מותר לאכול חמץ. שתי פרות היו חורשות בער המשחה, כוונה בער הזיתים בערב פסח. בירושלמי כתוב שהם לא ממש חרשו, אלא היו נראים כאילו הם חורשות, כי לא היו עושים מלאכה בערב פסח. כל זמן ששתיהם חורשות בער הזיתים, בער המשחה, כל העם אוכלים. זה היה עד סוף שעה הרביעית של היום. נתלה אחת מהם, זה סימן שהגיע כבר השעה החמישית, תולים את החמץ. דהיינו, מה זה תולים? כמובן ספק, לא אוכלים מצד אחד, ולא שורפים עדיין, מותר עדיין בענה. נתלו שתיהם, ברגע שלקחו את שתי הפרות מהר הזיתים. זה סימן שכבר הגיע תחילת השעה השישית, התחילו כל העם שורפים את החמץ, ועד כאן דף י' ג'.